דיברתי קצת על על ההיווצרות של המחלוקות, על התיאור הזה של הרמב״ם בעקבות הגמרא, על זה שתלמידי הלל ושמאי לא שיבו לצורכם ולכן התחילו מחלוקות, שעל פניו זה נראה כמו איזושהי תאונה, זאת אומרת משהו שהוא התערבות, הסתתרות המידע התורני, אבל בסופו של דבר גם בחז"ל וגם בגמרא, הזכרתי את הגמרא בחגיגה, נראה אותה גם היום, רבי קוטנר מרחיב את העניין הזה בפחד יצחק, בפחד יצחק על חנוכה, הפכו את המחלוקת לאיזשהו סוג, למשהו לכתחילאי, איזושהי אידיאולוגיה, רואים ערך במחלוקות ולא רואים את זה סתם כאיזושהי תאונה ובעיה. אתה מזכיר לי עכשיו שהרבה אנשים שאתה שואל אותם כאילו, או אתה שומע מהאנשים שמצפים כבר שיגיע המשיח ותחזור הסנהדרין, ודיברנו על זה כבר, ואז יפסיקו כבר כל אחד עם המנהגים שלו והמחלוקות שלו והדעות שלו, שתהיה הכרעה ויהיה ברור מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. לא, הכריעו אותם בסנהדרין. אז אני אמרתי שמבחינתי זה נייטמר, זה סיוט, כן, זה סיוט, כי מה רע במחלוקות? זאת אומרת, הסנהדרין לא תפקידה לבטל את המחלוקות, לפחות אני אומר לפי התפיסה המאוחרת יותר שרואה במחלוקת איזשהו עניין לכתחילאי. הסנהדרין צריכה להכריע באותם דברים שבהם קשה לחיות ביחד אם אנחנו נוהגים באופן שונה. יש דברים כאלה. שם אתה מבין, כמובן, בשאלות ציבוריות, אני מקבל החלטות מדיניות, נגיד, למשל, או משהו כזה. אז זה ברור ששלטון, או סנהדרין, לא משנה, המוסד המרכזי, צריך לקבל את ההחלטה הזאת. אי אפשר שאני אחליט שאני עושה הסכם שלום עם הפלסטינאים, ודרך את המחליטים לעשות הסכם שלום, והפתח לא, או להפך, או... אבל באופן עקרוני לא צריך לקבל את ההחלטה אחת, זה לא עוזר שיש הרבה דעות. גם במישור האישי הרבה פעמים אולי זה ככה, אפילו ברמה של כשרות נגיד, אם יש מישהו שמבחינתו יש משהו שהוא ממש אסור מדאורייתא, אז יש איזשהו עניין בכל זאת להכריע את זה כדי שאתה תוכל לאכול אצל מישהו אחר, או מישהו אחר יוכל לאכול אצלך, אז יש לא מעט דברים שיש עניין להכריע כדי שלא, כדי לאפשר את החיים המשותפים, אבל אין שום עניין להכריע סתם כדי שלא תהיה מחלוקת. מה הבעיה? אם אנשים חושבים אחרת, שיתנהגו אחרת. מה הרע בזה? למה אני חושב שיכתיבו לי מה לעשות ומה לחשוב ומה לא לעשות? לא אוהב איזה שום אידאל שאני כוסף את זה.
הוא מודיע לך שאתה
טועה? מה זה מודיע לי שאני טועה? הוא לא מודיע לי שאני טועה, אני לא מכיר בו. בתור מי שמודיע לי שאני טועה, הוא יכול להכריח אותי לא לנהוג כמו שאני נוהג, הוא יכול להכתיב לי שאני טועה, אני חושב שאני צודק.
אתה צודק
ובכל זאת
אתה מצייר,
כי לסנהדרין יש סמכות, אז הסמכות היא לא להגיד לי שאני טועה, אתה
חושב להגביל את המהירות כל השנים,
גם אם אתה חושב שאתה צודק, אתה צודק לבריאות, אבל אתה צריך לעשות את מה שאנחנו אומרים, זה המשמעות של סמכות. אני לא חייב לקבל את זה שהם גם צודקים, זה דיון אחר. זה גם לא המשמעות של סמכות, המשמעות של סמכות זה שאתה צריך לעשות מה שהם אומרים. אז אני אומר, זה בסדר גמור, צריך סמכות כזאת, ויש דברים מסוימים שבהם ודאי צריך להכתיב איזשהו סטנדרט שיחייב את כולם, כי אחרת קשה יהיה לחיות ביחד. אבל למה לרצות שזה יהיה בכל הסוגיות? זאת אומרת, סתם להפוך את כולם לאותו דבר, אני לא אוהב לשום עניין, זה להפך, תהיו די מדכא בעיניי. על מה נריב, על מה נרבית, על מה חיים משמימים. מזכיר לי את הספונסור שלי במכון וייצמן, שחיתי שם פוסט. אז הוא היה ראש המחלקה של פיזיקה כימית. הוא נמרץ וחביב, איתמר פרוקצ'יה, אתה מבין? כן. הוא פוליטיקאי כזה, פיזיקאי מאוד נחשב, והוא היה מטעם האו"ם על דרום אמריקה. גיס. אח שלו היה נשוי. אז הוא סיפר לנו פעם שהוא הלך למדינה בסקנדינביה, לא זוכר, לדנמרק נדמה לי, שהוא הגיע לשם לאיזה כמה ימים, הוא טיפוס ככה מאוד מעורה פוליטית, שמאלן כזה, הכל מעצבן אותו, הוא כל הזמן כועס. הוא הגיע לשם לדנמרק, עכשיו אני בשקט, לא מעניין אותי שום דבר, שוכב על המיטה, רגליים על הקיר, יש לי עכשיו שבוע חופש, לא שומע כלום. אז לקח לי 5 דקות. אחרי 5 דקות אני כבר התחלתי להתגרב. זה משהו פה לא... אי אפשר, אני לא אוהב ככה. אז זה בערך המציאות כאין מחלוקות. טוב, בכל אופן הזה, אז זה דיברנו קצת על השתלשלות המחלוקת, ראינו שבאמת לפחות המכניזם של היווצרות המחלוקת היה באמת איזשהו סוג של מכניזם של שכחה, או של מה שלא שימשו כל תורכם. אבל גם מכניזמים שלכתחילה מצביעים על בעיה יכולים להוליד תוצאות חיוביות, זאת אומרת, זה יכול לקרות. ובמקרה הזה יש לתוצאה הזאת גם היבטים חיוביים. ואז דיברתי קצת על ההשתלשלות של התפתחות ההיסטורית של המחלוקת דרך פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים הנביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, הם אמרו שלושה דברים, שמעון הצדיק היה מי שיראה כנסת הגדולה, הוא היה אומר, ואז שאלתי אם אלה של התנ"ך לא היו אומרים, התשובה היא לא, הם לא היו אומרים, זאת אומרת, אנשים התחילו להגיד תורה בתקופת בית שני, של שמעון הצדיק. זאת אומרת, זה היה חידוש שתורה יכולה לצאת מבני אדם. זאת אומרת, שמשהו שבן אדם אומר, חושב ואומר, הופך פתאום להיות תורה. עד התקופה ההיא, התודעה הייתה, ודיברתי על זה, שזה לא באמת היה המציאות, אבל התודעה הייתה תודעה של צינור חלול. זאת אומרת, אתה בעצם אמור להעביר את התורה, קיבלת ממשה, מה לילוד אישה בינינו? כאילו, מה אתה יכול בכלל להתעסק עם תורה? אתה תקבל... קח את מה שקיבלת, תעביר את המקל הלאה. התפקיד שלך זה להיות הכי נקי שאפשר והכי שפוף שאפשר, ולהעביר את התורה בצורה הכי מדויקת שיש. בשלב מסוים, תלמידי הלל ושמיים לא שימשו כל צורכם, זה כבר סוף בית שלי. כבר לא שימשו כל צורכם, ואז מתחילות להתפתח מחלוקות, מחלוקות שלא מוכרעות. דיברתי על השלום קודם, אלו מחלוקות שלא היו מוכרעות. שני היוסים, זה כבר בתקופת היוונים, זאת המחלוקת הראשונה, אבל זה התעצם והתקבע בתקופה של שני הבתים, בית שמאי ובית הלל, זה כבר שמעתי סביב החורבן, ואחרי החורבן כבר.
שני היוסים חזקו?
כן. המשנה בחגיגה, זה רש"י זין, ורש"י שם כותב, זה מפריע ירושלמי, נדמה לי, רש"י שם כותב, זאת המחלוקת הראשונה, התורה שבעל פה. חז"ל אומרים על היוונים שהם החשיכו את עיניהם של ישראל. מה הכוונה? זה הלא שימשו כל צורכם. אני חושב שזה, עוד פעם, כשאני מסתכל על זה בעיניים שלנו היום, אז החוכמה היוונית, או בעצם ההיגיון, הפעלת ההיגיון, זה מה שעשה את העבודה. כי ברגע שאתה מפעיל את ההיגיון שלך, ואנשים מתחילים לפרש ולהסביר מה דעתם ומה לא דעתם, נוצרות מחלוקות, כי יש לנו דעות שונות. ואת כל עוד אתה לא מרשה לעצמך להיות מעורב, ואתה רק מעביר את זה מהרב שלך לתלמיד שלך, אז מטבע הדברים לא נוצרות מחלוקות. ואם יש, אז בודקים מי הוא הפר האמין יותר. זה לא דיון מי צודק. אלא של מי הוא המוסר האמין יותר, ומכריעים שזה המסורת הנכונה, ומעבירים הלאה. הוא המסורת המחייבת, לא יודע מה נכונה, ומעבירים את זה הלאה. בתקופה של תלמידי הלל ושמאי, פתאום נוצר משהו שהמפגש עם החוכמה היוונית, זה כבר היה אחרי, אבל המפגש עם החוכמה היוונית בעצם יצר את מה שאנחנו קוראים תופעת תורה שבעל פה, מה שאנחנו קוראים היום תורה שבעל פה. שורשים אולי באו מקודם לסיני, אבל אנחנו מכירים היום, זה בעצם תוצר מאוד מאוחר. ולכן גם נוצרות מחלוקות, כי בני אדם מתחילים להיות מעורבים בפרשנות של התורה, ביצירת תורה. אז זה מתחיל בשמעון הצדיק, מתגבש דרך שני היוסים ומגיע לבית שמאי ובית הלל לאורך תקופת בית שני.
התנגדות לחוכמה היוונית זה גם קשור לזה ש...
יכול להיות בהחלט. מה שהם מחשיבו את עיניים של ישראל, אנשים הרגישו שהעסק מערער את כל העניין, וגם דיברתי בפעם הקודמת על המשבר שקרה בתקופה של בית הלל ובית שמאי, שהירושלמי אומר שהם היו הורגים זה בזה. יש תיאורים נורא פסטורליים, שהם לא היו נמנעים מלשאת נשים אחד עם השני וכולי, אבל יש גם תיאורים פחות פסטורליים.
שם היו... גם וגם.
כן, נכון. הם היו נושאים נשים, אחרי זה הורגים את הגיסים שלהם. אז, אז, אז הם הרגו זה בזה, או את הנשים שלהם לפעמים אפילו. והדבר הזה הוא, עוד פעם, הרגו, יכול להיות זה רק מטאפורית, אני לא יודע אם זה תיאור עובדתי, אבל ברור שזה בא להגיד שהיה פה איזה קונפליקט עם עצימות גבוהה, מה שקוראים להם. ואני חושב שהסיבה לזה היא באמת היווצרות מצב המחלוקת, מצב המחלוקת החדש, לא שהחילוקי דעות שמדברים קצת, מבררים וסוגרים את הפרשייה, אלא שני בתים, שלא מצליחים להכריע, כמו שהגמרא בירובין אומרת, שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להגיע להכרעה מוסכמת. זה תחושה של ערעור של כל המבנה. בעצם זה אומר שהתורה מתפתלת ונהיה שתי תורות, בשלב הבא היא תהיה 4 ו-10 ו-100, ואז בעצם אפשר לסגור את הבסטה. ולכן התחושה היא שהחוכמה היוונית שמחשיכה את הנהל של ישראל, מכניסה את בני אדם לתורה, את התורה לבני אדם, יוצרת מחלוקות ואיך שמפוררת את העסק מבפנים. ואז היה מלחמה מאוד קשה שמתבטאת בזה שהם הרגו אחד את השני כנגד התופעה הזאת. וחלק מהמלחמה הזאת זה באמת המלחמה נגד החוכמה היוונית ונגד היוונות בכלל, אז מעבר לעבודה זרה הייתה גם מלחמה נגד החוכמה היוונית. אבל בדיעבד יש פתאום איזושהי תפיסה שהיא נראית ממש הפוכה, 180 מעלות, יפיותו של יפת באוהלי שם, הגמרא במגילה, ופתאום רואים שיש משהו, היוונים מקבלים איזשהו יחס יותר טוב מאשר כל תרבות או כל גוי אחר. ופתאום הופכים את הדבר הזה לאיזשהו סוג של אידיאל, למשהו שהוא חיובי, למשהו שאפשר ללמוד ממנו. וזה אותו תהליך שאני מדבר עליו כאן. בגלל שמה שקרה, וזה דיברתי על זה קצת בסוף הפעם הקודמת, סביב העידן הזה של הדור הראשון של יבנה, של רבי יוחנן בן זכאי, שזה מבקש את יבנה לרחמי, המקים את יבנה, כאן עברים שם את עוברת מירושלים ליבנה, קורא החורבן, שהוא היה קצת מתלמידי הלל לשמי, רבן יוחנן בן זכאי, ואז דור ראשון של יבנה זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבן גמליאל, שהם היו ניסים, רבן גמליאל היה נשיא, רבי אליעזר גם כן היה שם במעמד מאוד בכיר, הם היו זקני אותו דור, הדור הראשון של יבנה, והם ניסו להילחם בתופעת המחלוקת על ידי השלטת ברות בכוח. מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח. זאת אומרת, הרבה פעמים זו תגובה שקורית גם אצלנו בהרבה מאוד הקשרים, אתה רואה תופעה שהיא חדשה והיא מאיימת עליך, אתה מתבצר עוד יותר בתפיסה העכשווית שלך, בתפיסת הסמכות, בתפיסה שאני לא מוכן לשמוע דעות שאין להם איזשהו מקור כדור, שהן לא מעבירות אליי מידע, אלא הן מביאות עמדה. מביאות מידע, אלא מביאות עמדה. מה אכפת לי העמדות שלך? תגיד לי הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, זה מה שמעניין אותי. זה לא מעניין מה אתה אומר. לכן רבן גמליאל ורבי אליעזר היו סמכותנים, כן, מסורתנים, וניסו להשליט בכוח את התפיסה המסורתנית כחלק מאותה מלחמה בתופעת המחלוקת המתפשטת, בהתפרקות של החברה התורנית, של בית המדרש התורנית. המהפכה של אותו היום ביבנה, שדיברתי עליה קצת, זה ההפנמה שזה לא עובד. זה לא עובד. זאת אומרת, זה יותר מדי עמוק, תופעת המחלוקת, אנחנו כבר לא שם. אנחנו לא שם, אנחנו כבר עברנו את נקודת העל חזור, כרגע יש עמדות שונות. אם תנסה להילחם עם זה, אנחנו פשוט נערוג אחד את השני, עם לא יצא מזה. אני לא תציל את הלכידות הלאומית או של בית המדרש בצורה כזאת. ואז הייתה מהפכה עצומה, וזאת המהפכה שסביבה כל הסיפורים האלה שהיום קצת אני אדבר עליהם, את הנוס של אחנאי, ואחת רבן גמליאל, וכל התלמוד במקלחה ובתעמלחה, כן, רבי יהושע, זה הכל מלחמה של סמכות מול התלמידים המורדים. רבן גמליאל ורבי אליעזר מול התלמידים המורדים, רבי יהושע זה תלמיד חבר, ולא תלמיד ממש, זה חבר, אבל הדור הצעיר יותר זה התלמידים. המלחמה של הסמכותנים או המסורתנים נגד האוטונומיסטים, נגד אלה שאומרים שצריך לנהוג על פי מה שאני חושב. והאוטונומיסטים האלה בתור את אותה בעיה. הם באים להתמודד גם עם תופעת המחלוקת הזאת. רק הם אומרים שלפתור את תופעת המחלוקת זה לא פשוט לראות יותר חזק. אלא לפתור את תופעת המחלוקת זה להכיר בה כתופעה קיימת, אולי אפילו חיובית, בימים זה הפך להיות חיובי אפילו, לא רק דה פקטו, כי זה קיים. שלבים שהרבה מאוד דברים עוברים. ואחר אתה מכיר את זה דה פקטו, אתה מבין שזה כבר קיים, אין מה להתמודד. ופתאום אתה מגלה שבעצם זה אפילו יכול להיות חיובי. לא רק שאתה צריך להכיר בזה ולהיות ריאלי. וזה התהליך שבעצם עובר היחס לתופעת המחלוקת. ואז קורית המהפכה הזאת בדור הראשון של יבנה, מדיחים את רבן גמליאל, שמים במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, ומשתלטת התפיסה שהיא בעצם מלווה אותנו עד היום. התפיסה הזאת שרואה במחלוקת משהו שהוא חיובי מאוד, הוא אפילו אידיאלי במובן מסוים. אתה אומר, ריבוי דעות, את עוד נכה לשמוע, דברי מתמים, דברי מתארים, קראתי קצת הגמרא בחגיגה, נראה אותה היום קצת יותר בשירות. וזה פתאום המהפכה הגדולה הזאת, שפתאום המחלוקת הופכת להיות בשר מבשרו של בית המדרש. זאת אומרת, היום כבר אתה אומר לאנשים שיש לך משהו נגד מחלוקת, אתה מן המזמיעים. זאת אומרת, זה לא מתקבל. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה משהו כבר לא הגיוני.
גם
כשבגילל, הרי אחת כשבגילל,
כמעט שהקימו את...
זאת אומרת,
גם
בסלם, בשעתם
כבר
תברות... זה תהליך רציף, דיברתי על זה גם הפעם הקודמת. ברור שזה לא קורה מעבר משחור ללבן. שום מהפכה כמעט לא קורה ככה. אלא, רבי יצחק קודנר פעם אמר, יש שני סוגי מהפכות. יש מהפכה כמו ברוסיה. ששם עורפים את הראש של הקר, ושמים משהו במקומו. הכי פשוט שיש. יש מהפכה כמו באנגליה. לוקחים את המלך, שמים אותו בויטרינה מזהב ומזכוכית, נותנים לו מיליארדים של פאונדס, ולוקחים לו את כל הסמכויות. זה הכל, רק שלא ידבל את המוח. והוא אומר שהרבנות הראשית זה המהפכה מהסוג הבריטי. נותנים להם גלימות מפוארות עם תפקיד ממלכתי, ואומרים להם, אל תבלו את המוח ואל תפריר ואל תתעלו בשביל. אז במובן הזה גם פה יש איזושהי מהפכה שהאמת שהיא אפילו הייתה קצת רוסית, המהפכה הזאת פה. זאת אומרת, הייתה פה, היה פה מרד, הזניחו את הנשיא, והיה משהו במנחים תורניים, זה משהו די אלים היה. זאת אומרת, היה פה מרד קשה, לא פשוט. אבל זה היה תהליך. ואז בסוף אנחנו היום כבר חיים בתוך האתוס הזה, הוא כבר התקבע, אז הוא נראה לנו מובן מאליו. אבל הוא ממש לא מובן מאליו. תחשבו, המון תהליכים, תהליך לחסידות, תהליך של התפתחות לחוכמות חיצוניות, לערכים חיצוניים, כל הם האלה עוברים בדיוק את אותו תהליך. זאת אומרת, בהתחלה זה מאיים עליך, ואז אתה יוצא למלחמת חורמה נגד, ואז אתה בעצם מתפשר עם זה, אתה אומר, דה פקטו, אין מה לעשות, זה פה, אי אפשר ללחם נגד, זה חזק מאיתנו, ואז פתאום זה הופך לאידיאולוגיה. זה פתאום נהיה משהו שלהפך, הוא חיובי מאוד, והיה, ורצוי שהוא יהיה, ויש בו דברים מאוד טובים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהתהליכים האלה שבהם אנחנו מעקלים לתוכנו רעיונות מבחוץ, או רעיונות חדשים, עוברים את שלושת השלבים האלה. זאת אומרת, המלחמה נגד, הפשרה בעל כורחנו, והאידיאליזציה. זאת אומרת, שבסופו של דבר זה פתאום נהיה ערך. עכשיו מי ש... כן, אבל זה פעם אני שדיברתי ש... כל מיני רבנים מקוריים, חריזמטיים, בעצם עוברים תהליך מאוד 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 מעניין, שהוא מקביל קצת לתהליך, זה סתם הנזכר של הפוציאציה. כן, כמו שבבריסק, כל הזמן אומר לך, מה המסורת שלך, מאיפה זה בא מה שאתה אומר? מה המסורת שלהם? המסורת שלהם זה רב חיים של לפני 100 שנה, שהמציא את הגלגל. אתם לא שואלים, כי מבחינת הרב רב חיים זה מתן תורה. זאת אומרת, הם לא... משה קיבל תורה מסיני וצרה לרב חיים. אין מה, לא היה קודם. הם לא תופסים שרב חיים זה מהפכה יש מהעין, אלא מבחינתם זה המסורת מאז ומעולם. או תמיד איך אותו דבר. יכולים לשאול מישהו, מה, מאיפה המסורת שלך? איזה תמיד דרך חמים שימשת, כן? זה תמיד... השאלות האלה, אגב, תמיד באות ממקום שאין לו מסורת. תמיד. מקום שיש לו מסורת לא שואל את השאלות האלה. כי מקום שיש לו מסורת הוא שלב יותר. הוא לא לחוץ בעצמו, אבל האדם שנלחם, בדרך כלל נלחם בעצמו. אתה יוצא למלחמת חורמה נגד תופעה, זה פשוט יש לי בתוכך גם קיים. כלל שכמעט אין לו יוצאים בכלל, זה תמיד ככה. כל אלה שקיצוניים באיזשהו תחום, באמונות בדעות, בצניעות, לא משנה, בכל מיני תחומים, אלה שיש להם כזה אידאה פיקס, משהו בתוכם בעניין הזה בעייתי. הם נלחמים עם עצמם, לא נלחמים בחוץ. ואלה שנלחמים על המסורת ועל זה שאסור להמציא דברים לזה, זה פשוט הממציאים הכי גדולים בדרך כלל. אז זה ככה, זה ככה עובד. ואנשים שיש להם מסורת והם שלבים, הם מוכנים גם לשמוע דברים אחרים, הם לא בטוחים בעצמם, הם ידועים, והם לא משם פתוחים. הם לא יקבלו אולי את הדברים החדשים, הם גם לא ילחמו נגדם, בסדר, הם מאוד שלבים, הם לא מבועלים, הם לא נלחמים משהו בתוכם. בסדר, זה מעניין הדבר הזה, אפשר לראות את זה בהרבה מקום. בכל אופן, זה התהליך שעובר היחס למסורת, ובעצם כל המהפכה הזאת זה מהפכה של המחלוקת, של המסורת, בעצם שניהם. והמהפכה הזאת זה מהפכה ממצב אחד למצב שני ששניהם מנסים להתמודד תופעה. מתופעת המחלוקת שבסוף הדבר מתברר שאי אפשר להילחם נגדה, אי אפשר לנצח אותה, ולכן it will come beat them during them. זאת אומרת, זה בעצם השלב הראשון, ואז כשאתה כבר אחרי שאתה הצטרפת, פתאום אתה כבר יש את הדיסוננס הקוגניטיבי, כן, אז אתה כבר, זה פתאום נהיה אידיאלי, זאת אומרת, לא יכול להיות אחרת. ואז לך תצא נגד התפיסה החדשה הזאת, יש לך מסורת? מה זה מסורת? אתה נולדת עכשיו, לא באת משום מקום. כן, אבל עכשיו זה כבר נהיה לכם, נראה לך כאילו שזה לא יכול להיות אחרת. מה זאת אומרת, מי שאומר אחרת, יש לך מסורת, נהיה אתה מתחיל לתקוף אותו, כאילו. אז זה הדיון שם, וכתוצאה מזה מדיחים את רבן גמליאל, מנדים את רבי אליעזר, בסופו של דבר רבן גמליאל כן חוזר, רבי אליעזר נשאר בנידוי עד יום מותו, ובסוף, אני אגיע לזה בהמשך היום, יש רבי עקיבא שעושה פה איזשהו ביצוע בין שתי התפיסות, ואני חושב שהאתוס שלנו היום זה סוג של אתוס אמצעי, זה רבי עקיבא, זה לא רבי אליעזר בן עזריה. אבל לזה אני אגיע היום בשלבים, צילמתי פה דפים, לא יהיה לכל אחד, אבל אולי יהיה לכל שניים, או יותר מאשר לכל שניים, אבל מי שיכול ביחד, חבר שאתה יודע, או שני צדדים של מגע. צילמתי את הגמרות האלה שהזכרתי בפעם הקודמת, את חלקם מצאתי בפעם הקודמת, נראה אותם בפנים, אני חושב שזה באמת, אמרתי קצת של אוסף של סיפורים שהם עוצמה סיפורתית אדירה, זאת אומרת, קשה לפספס את הקשר ביניהם עוד לפני שקוראים אותם, עוד לפני שחושבים האם באמת יש קשר בין הסיפורים, הייחוד שלהם זה בעוצמה, המתח שמתלווה אליהם והעוצמה הסיפורית שמתלווה אליהם, זה מאוד ברור שהם איכשהו מסובים סביב אותו עניין. וכשמסתכלים פנימה, אז רואים שהם באמת משקפים התמודדות סביב אותה נקודה שתיארתי כאן. אמרתי כבר גם הפעם הקודמת, הרעיון היסודי לקוח מספר של מנחם פיש, לדעת חוכמה, מאוניברסיטת תל אביב. אבל אני הרחבתי אותו קצת, אבל זה הרעיון היסודי לקוח ממנו. הגמרא בברכות, זה המקור הראשון אצלכם, הגמרא בברכות, קודם תיארתי את המסגרת, עכשיו אני רוצה לטעש את זה בסוגיות עצמן, בואו נראה איך העסק הזה עבד. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, שימו לב לדמויות, הדמויות זה אותן דמויות, זה כל הסיפורים. אבנזר, רבי יהושע, רבן גמליאל, רבי עקיבא, זה דור ראשון שני של יבנה. אוקיי, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, ותלמידיהם, לפחות או יותר. שבא לפני רבי יהושע, אמר לו תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לו רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לו חובה. אין סכסכן התלמיד הזה. זה אותי אמר לו חי, התלמיד הזה. אמר לו, בא לו רבי יהושע, אמר לי רשות. זה תרגיל עם מניפולציה. אמר לו, אנטנה שיכנסו בעלי פריסים לבית המדרש. וזה בית המדרש, אני מזכיר לכם, שרבן גמליאל. בית המדרש של רבן גמליאל אנחנו כבר יודעים שזה בית מדרש מצומצם. מי שאין תוכו כברו לא נכנס לבית המדרש הזה. בסדר? אז הוא אומר, חכה שיכנסו כל החבר'ה שלי ואז הם יסבירו לך מתרדק. אני יכול לשער מה הם יגידו כל החבר'ה של רבן גמליאל. עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל, חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, שימו לב, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? קשה לפספס את הנימה המאיימת, כן? יש פה מישהו מהחבר'ה, אם אתם רוצים לצאת מבית המדרש, רק תגידו. זאת אומרת, יש פה מישהו שחולק בדבר הזה, רבן גמליאל היה נשיא הסנהדרין, כן, היה לו גם סמכות לא רק תורנית, אלא גם פורמלית, זאת אומרת, תפקיד.
יש לך חודשו. באותו יום מפורסם שבו טוב הופיע כשסטלין קם מישהו ושאל, אבל אחרי שהוא עולה ואז הוא שואל בכל רב, מי שאל את השאלה הזאת? הקהל כולו, 1,700 איש, קופיע על מקומו תחת בבית, אחרי עוד הכל מה עכשיו אתם מבינים?
אמר לו רבן גמליאל חובה, אמר להם רבן גמליאל חכם, כלום יש אדם שחולק בדבר הזה? אמר לרבי יהושע עליו. רבי יהושע שאמר, חלק עליו, למעלה, אמר לו, רשו עליו, הנה בדיוק זה חורש טוב, כן? אמר לו עליו, אמר לו, ועלו משמך אמרו לי רשות. רבן גמליאל אומר, תפסתי אותך עוד חם, אתה בא לעבוד עליי, אמר לנו, כבר שיום בן יוחאי כבר סיפר לי מה שאתה חלקת עליי. ושימו לב, איך רבן גמליאל מקבל את העובדה שמישהו חלק עליו, כן? אמרתי, רבן גמליאל ורבי יזר זה החבר'ה שמחזיקים את הסמכות בידיים. אמר לי, רבן גמליאל, ממשיך לדבר פה, יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן כן הודח, כנראה שזה היה רבן גמליאל יושב גדול, יש רבי יהושע עומד על רגליו. הוא השאיר אותו עומד, כי הוא אומר לו תעמוד, יהושע. זקן התנאים, כן? באותו דור. הוא השאיר אותו עומד בבית המדרש כמו תלמיד בכיתה. כן, השאיר אותו עומד על רגליו, תוך כדי זה שהם לומדים את הסוגיות של אותו יום, מלמדים את
הדבר. יום כיפור.
כן, 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 אותו דבר, זה עוד מה נראה. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו. עד שרעננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד, תפסיק לתרגם את דברי רבן גמליאל, ועמד, זה מרד. אז אמרו לחוצפית התורגמן, לא רוצים לשמוע אותו יותר. אני חושב שהוא מתייחס לרבי יהושע. אמר, אמרי, עד כמה נצא הרי ונעזי? כמה אפשר לצייר את רבי יהושע? בסדר, אז הוא חלק עליך, אז מה? שימו לב, הוויכוח בדיוק בשאלה אם אפשר לחלוק על הסמכות של נשיא הסנהדרין. הוויכוח הוא בשאלה האם יש מקום להביע עמדות. אוקיי? זה לא שאלה על תפילת ערבית רשות החובה, זה לא הנקודה. זה היה התווך שדרכו בצבצה הנקודה האמיתית. האם מותר לחלוק? האם יש לגיטימציה להביע עמדה שהוא מבוסס על זה שאתה חושב אחרת? מה זה אתה חושב אחרת? אני אומר לך מה האמת ותשתוק. תעמוד על הרגליים, זה הכל. בראש השנה השתקד CRA, זה בדיוק רבי יהושע שאמר לו בפור לעמוד על הרגליו. בבחורות במעשה דרבי צדוק ציירי, החנמי ציירי, תא וניאברי. ניאברי זה תרתי משמע, זה גם להעביר אותו מתפקידו, וניאברי זה גם לנדות אותו. מה נוקים לי? מי נעמיד במקומו, במקום רבן גמליאל, זה מרד, פוץ'. מייפים את רבן גמליאל מנשיאות הסנהדרין, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, לפחות הידועה. צריך להבין, זה סיפור עם עוצמות אדירות. צריך לכתוב איזה ספר או לראות את זה בסרט כדי להבין, לעשות את זה בסרט לדעתי זה רב מכר בטוח, אמיתי, אבל זה אירועים מאוד מאוד חזקים, אם מצליחים להכניס אותך לאווירה המסורתנית שצררה עד היום היום, יש לו בסדר, יש לו מחלוקות והם רבים אחד עם השני, לא בגדיל, אנחנו כבר חיים בתוך התודעה שהתפתחה אחרי המהפכה הזאת, אבל תחשבו מה קרה קודם ומה זה אומר מה שהם עושים כאן. נשיא הסנהדרין אומר להם, חברים, אני אומר לכם שזאת האמת. והחוצפן הזה שיעמוד שם על הרגליים ולא יושב את שאני אומר לו. והחבר'ה קמים, התלמידים, שהם יותר קטנים משניהם. רבי יהושע והרב גמליאל היו מזקני אותו דור. כל התלמידים קמים, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. אנחנו מעבירים את רבן גמליאל מנשיאותו, ואנחנו לא מוכנים להתעללות המתמשכת הזאת ברבי יהושע. ואז הם מתחילים לדון את מי נשים במקומו. נוקמי לרבי יהושע, ועל מעשה הוא, זה נראה רע. זה נראה כאילו שאנחנו פועלים בשמו, הוא בעצם עשה פה פרובוקציה כדי להדיח את רבן גמליאל לבוא במקומו.
ניגוד עניינים.
כן, בדיוק. נוקמי לרבי עקיבא, וילמה אניש לי, דלית לי זכות אבות. רבי עקיבא הרי היה בן גרים, אין לו זכות אבות, אז רבן גמליאל יחליט להתעצבן עליו, אין לו את ההגנות שנותנת הזכות אבות. אלא נוקמי לרבי עזר בן עזריה, והוא חכם, והוא עשיר, והוא עשירי לעזרה. כן, אז יש לו את כל ההגנות, יש לו מעמד חברתי ברור, אין, רבן גמליאל לא יוכל לעשות לו שום דבר. הוא חכם, דימק של אלפרק לה, הוא עשיר, דעתי לפלוחי לבי קיסר, אף הוא עזל ופלח, הוא עשירי לעזרה, דעית לזכות אבות, ולא מצי אניש לי. עטו ואמרו לי, ניחא לי למר דליה ורש מטיבתא? באו לרבי עזר בן עזריה, אומרים לו, בוא תהיה ראש הישיבה. ראש הישיבה זה כמה נשיא הסנהדרין, כן, כמה ישיבה והסנהדרין זה אותו דבר. אמר לו, איזיל ואימליך באין שביתי. כן, אני הולך להימלך במשפחה. כלומר, עם אשתי בעצם, כן. בשלטונות, מה שנקרא. איזיל ואימליך בדביתי, כן? נועסים באשתו. אמרה לה, דילמה מעברים לך. זאת אומרת, תעבירו גם אותך, כמו שהעבירו את רבן גמליאל. אמר לה, להשתמש אין איש יום אחד בכיסא דמוקרא, או למחר להתבוא. זאת אומרת, חבר'ה שאיש הזה לכיסא, כאילו, אתה יודע, אנחנו... יושבים על הכיסא. אמרה לו, הוא לית לישיבה, אתה לא משנה, בקיצור, היה איזשהו מסע ומתן ביניהם. היינו זה כאמר, רבי היינו כבן 70 שנה, ולא בן 70 שנה, כן, זה הנקודה שנשאו לו שערות לבנות, כן, מה שכולם מכירים במעבדה של פסח. שבעצם היה צעיר, הרי, הוא היה צריך איזשהו לקבל את זה על הרב פנים, איזשהו מעמד כזה, כן, נעשה לו איזשהו ניס. תנא, אותו יום סילקו לשומר הפתח, וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. זה מה שהזכרתי קודם, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ההוא יומה התווספו כמה ספסלים. זאת אומרת, וכשנכנס רבי עזר בן עזריה והחליף את רבן גמליאל בתור נשיא, אז נוספו ספסלים בבית המדרש. למה? אז הסברתי, זה שהזכרתי בפעם הקודמת, רבן גמליאל בחר את האנשים, קודם הצגתי את זה בצורה קצת מרושעת, משהו בחר אותן של שלמה. אבל אני לא חושב שזה נכון, אבל מי שאין תוכו כברו, זאת אומרת, הכוונה, הוא רצה אנשים שאפשר לתרוך על מה שהם אומרים, לא במה שהם חכמים, זה מה שהם אמינים. כי מבחינתו תורה, העברת תורה זה צינור חלול, אני רוצה לראות שאת מישהו אומר לי משהו בשם רבו, אז זה באמת כך. אז מי שאין תוכו כברו, אני אכנס לכאן. בסדר? נכנס רבי עזר בן עזריה אחרי שהדיחו את רבן גמליאל, מה קרה? התורה מתהפכת. עכשיו תורה כבר לא עוברת דרך צינורות חלולים, עכשיו תורה היא תורה של בני אדם. תורה של מסע ומתן, תורה של סברה, תורה של... לא רק מה ששורר. אז אם כך, מה אכפת לי אם ישבו פה מי שאין תוכו כברו? כל שיגיד מה אני מוכן, אנחנו נשקול אותם לגופם, אכפת לי אם הוא איש אמין או לא אמין. הוא לא צריך רק להעביר לי מידע שאני תלוי בשאלה אם אני מאמין לו או לא מאמין לו. אלא אני בודק את דבריו לגופם, אם הוא אומר סברה טובה, אני אקבל את זה, גם אם הוא רשע ולא אמין, מה אכפת לי? בסופו של דבר, מה שהוא אומר, ייבחן לגופו, ייבחן ענייני. ולכן אחרי שרבי עזר בן עזריה נכנס, מתרבים ספסלים בבית המדרש, הוא כבר לא עושה את הסלקציה שעשה רבן גמליאל. ענן. אגב, זה מזכיר לי את הסיפור על הלל, כן, משמעי ואבטליון, שלא יכול להיכנס לבית המדרש, הוא קפה שם בשלג למעלה בערובה. זה אותו עניין, זאת אומרת, אנשים לא נכנסו לבית המדרש, אם הם לא היו עשירים, היו חסים, חבר'ה ששייכים למעמד הרלוונטי, אז הם לא נכנסו לבית המדרש. והדבר הזה משתנה כאן, זה חלק מאותה מהפכה, הדמוקרטיזציה הזאת. אמר רבי יוחנן פליגה ברבא יוסף בן דוסטאי ורבנן, אחד אמר התבצעו 400 ספסלי, ואחד אמר 700 ספסלי. עשו מאות ספסלים לבית המדרש. הווה כחל של דעתי דרבן גמליאל. רבן גמליאל ראה את זה, הוא פתאום ניצב מול מראה. זאת אומרת, הוא רואה מכמה אנשים, כמה תלמידי חכמים הוא מנע את ההשתתפות בשיח התורני. הוא לא נתן להם להיכנס לבית המדרש, דעתם לא נשנעה. חלשה דעתו כי הוא הבין את הטעות שלו. מה זה הנקודה? ואז הוא אומר, תחשבו, אתם פתאום רואים אלפי אנשים נכנסים לבית המדרש, כל אלה אני לא נתתי להם להיכנס. אתה שם שם שומר, אתה לא יודע מה השומר עושה שם בחוץ ואת מי הוא משאיר ואת מי הוא מכניס. פתאום אתה רואה את כל מי שעומד בחוץ. כמו הנסיך המאושר של אוסקר ויילד, כן, מכירים את הסיפור ילדים הזה. הנסיך היה חי בארמון, הוא לא ראה את כל העוני והאומללות שמסביבו, כי זה אוסקר ויילד עם הטרגדיות שלו. ואז אחרי שהוא מת, אז עושים פסל גבוה ושמים אותו על איזה כאן מאוד גבוה בחצר הארמון. אבל כשהוא עומד גבוה, הפסל זה נאמר ספרות, אבל הפסל פתאום רואה את כל העיר מחוץ לחומות, ואז הוא פתאום רואה את כל האומללים, הוא מתחיל לטפל בהם, לשלוח להם איזה ציפור, כן, את הזהב שלו ואת האבנים טובות שלו ואת כל העניינים שלו, כי הוא פתאום רואה כל מה שקורה מחוץ לארמון, אתה חי בתוך הארמון, אתה לא רואה כלום, הכל בסדר, אתה לא נותן אף אחד להיכנס. פתאום אתה רואה את כל אלה שנכנסים, אתה רואה את מי שארת בחוץ. חלשה דעתו, שרבן הוא פתאום הבין מה קרה פה. הוא בעצם הבין שהם צודקים. אמר וילמה חס ושלום, ענתי תורה מישראל. אחזו לבחל מי חץ ויחיב לדמיין קיטמה, ולא יהי לידו לדעת אהוד אחזו. זאת אומרת, הכוונה, ניחמו אותו בסופו של דבר, שזה בסדר. זאת הייתה שיטתו. תנה, עדויות בו ביום נשנית. מסכת עדויות זאת מסכת, שזכרתי את זה, מסכת עדויות זאת מסכת מיוחדת בש"ס, כי זאת מסכת בלי... זאת מסכת שכולם כל מיני אנשים באים, מביאים עדויות מה הם שמעו מרבי זה, מרבי זה, יש מסר מתן ומחרים. וזה שאלות שלא קשורות הרב השנה, לא באותו נושא. וכל מסכת עדויות נשנית בו ביום. למה? כי עד שהיה רבן גמליאל, אז כל מה שאומרים אחרים, שהוא לא עבר במסורת שלו, הוא לא על הפרק. אין מה להכריע מי צודק. אני צודק, זאת אומרת, זה הכל. זאת אומרת, ברגע שרבי אלעזר בן עזריה מחליף אותו, נכנסים כולם לבית המדרש. נשמעות עוד דעות, ואז, שימו לב, אנחנו ממשיכים להתמודד עם תופעת המחלוקת. הכוון גם יהיה לי איך הוא מתמודד איתה כמו סטלין. זאת אומרת, מי שחולק עליה נשאר בחוץ. זה הכל. אין בעיה, פתרנו את המחלוקת. זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה מתמודד עם המחלוקת אחרת. בוא נכנס אותה לבית המדרש. ניסע וניתן. ננסה לשכנע אחד את השני, נשמע את הנימוקים, נעשה הצבעה ונקבל החלטות. ועד שרבן גמליאל לא הועבר מתפקידו, לא הצליחו להכריע את המחלוקות. כך נוצרו הבתים האלה שלא הצליחו להגיע לעמק השווה, לא היה שיח. אחרי שרבי עזר בן עזריה נכנס במקומו, הצליחו להכריע את כל המחלוקות שהיו פתוחות עד אותו זמן, וזאת מסכת עדויות. מסכת עדויות זה המסכת שבה מכריעים את כל המחלוקות שנשארו פתוחות בתקופת רבן גמליאל.
אז
מה? מה? העדויות האלה הן לא עדויות מסיני, הן עדויות על צבאות. הרב שלי אומר ככה ואני אומר ככה, וצבאות כאלה וצבאות כאלה, ואז אנחנו מכריעים בסופו של דבר. אנחנו לא מבררים היסטורית או ארכיאולוגית איזה עדות יותר. אלא העדויות מביאות את העמדות השונות לבית המדרש. כי צריך לחשוב כבר עדויות, כי לא כל האנשים חיים. זה היה גישה ארוכת שנים שלא הייתה מוכנה לקבל את הדעה האחרת. אז חלק מהדברים זה דעות שלנו עצמנו, חלק מהדברים זה עדויות על דעות אחרות. בואו נביא את הכל, תביאו את כל המסורות, את הכל. עכשיו זה הזמן ללבן את העניין, כי רבן גמליאל הלך. אוקיי? ואז, הגמרא ממשיכה, וכל אחד אמרינן בו ביום, ההוא יום האהבה. כל מקום בש"ס שכתוב בו ביום, זה היה אותו יום שהביכו את רבן גמליאל, ושמו במקומו את רבי עזר בן עזריה. כבר אמרתי, זה לא יום של 24 שעות, הכוונה זה אותו, סביב אותו אירוע, עם אותם מאורעות. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא תרשוע. פתאום הכריעו את כל המחלוקות, זה מגלה את השורש של הוויכוח, של העוצמה שהייתה פה. זה לא ויכוח על תפילת ערבית רשות. זה אפילו לא ויכוח על נימוסים והליכות או על יחס נאות לחבר. לא זאת הנקודה. הנקודה היא איך אנחנו מתמודדים עם תופעת המחלוקת. השיטה של רבן גמליאל קרסה, והחכמים שם הבינו שאם ימשיכו לתת לו להסתרר על האחרים, אנחנו כולנו הולכים כפות. לא יישאר מזה כלום. ולכן לא הייתה ברירה, הם עשו מעשה מאוד קשה, הוא היה רבם של כולם. והם עשו, הם פשוט הדיחו אותו, כי הם אומרים, האיש הזה יהרוס את כולנו. שזה מאוד קשה לעשות דבר כזה. ולכן לא הייתה הלכה שלא פרשו, את כל ההלכות סגרו, איך סגרו? מה, פתאום התבררו המסורות והביאו ארכיאולוגים שבדקו מי איזה מסורת אותנטית ואיזה לא, לא, סגרו את זה במסע ומתן.
אבל סגרו, לא נשארו דברים שהם מחלוקת?
יכול להיות שנשארו ויכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל מה שהיה צריך סגרו, כמו שאמרתי קודם, יש דברים שלא צריך לסגור אולי. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. רבן גמליאל לא עזב את בית המדרש אחרי שהדיחו אותו, הוא נשאר שם תחת נשיאותו של רבי עזרא בן עזריה, הפך להיות תלמיד. זאת אומרת, רבן גמליאל עושה תהליך של תשובה, חלשה דעתו, הוא הבין שהוא טעה, הוא מודה לדעת תלמידיו, והוא יושב כאחד התלמידים, בספסלי התלמידים, מול רבי עזרא בן עזריה. דתנן, בו ביום בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם, מה אני לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. כן, המוני הוא מואבי, לא לבוא בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. עכשיו רבי יהושע כבר חולק בגלוי על רבן גמליאל. אני חושב פה זה רבי עזרא בן עזריה הנשיא, אוקיי? אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר לו לבוא המוני ומואבי בקהל השם. רבן גמליאל לא מעמיד אותו על הרגליים ומתחיל לטרטר לו, תראו 30 שניות ייקח את הבניין. הוא מתחיל לדון איתו, מוביל לו ראיות, פסוקים, נימוקים. הוא קיבל את כללי המשחק, זאת אומרת, יש לו דעה חולקת, אני עדיין לא מסכים, אומר, אבל אני נושא ונותן איתו, אני מביא ראיות, בוא נראה מי צדק. אמר לו אבי יהושע, וכי אמונו מואב במקומם הם יושבים, כבר עלה סנחריב מלך אשור, הוא בלבל את כל האומות, שנאמר, ואסיר גבולות עמים, ועתידותיהם שושתי ואוריד, לא משנה, בכל אופן, בכל זה פריש ברור בפריש, בכל אופן, ענה לו על זה. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר, ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון, וכבר שבו, אמר לו רבי יהושע, ולא כבר נאמר, שבתי שבות עמי ישראל ועדיין לא שבו, מיד יתירו לבוא בקהל. קיבלו את דעת רבי יהושע כמובן, זה צדק פואטי. זאת אומרת, גם כשהיה ויכוח, עדיין יכול שרבן גמליאל יצדק בגלל הנימוקים שלו, לא בגלל הסמכות שלו, אבל פה קיבלו את דעתו של רבי יהושע. אמר רבן גמליאל, הואיל ואחי עוול, עכשיו אני מבין שרבי יהושע צדק במתודה. יותר מזה, ברגע שנתתי לו גם לנמק והתחלתי להאזין לו, התברר שהוא גם צדק. לא רק שזה היה לגיטימי לדבר, אלא הוא גם צדק. עכשיו לך תדע, יכול שגם בכל הוויכוחים הקודמים שהיה לי איתו, אם הייתי מקשיב לו, היה מתברר שהוא גם צודק. יחי, איזיל והפייסי לרבי יהושע. הוא ממשיך את תהליך התשובה שלו רבן גמליאל. זה סיפור מדהים בעיניי, אני ממש, זה מדהים הסיפור הזה. זה דרמה מדהימה. אז הוא הולך ומפייס את רבי יהושע, אחרי כל מה שהוא עשה לו. כמעט הלוויתי, חזינו להשיעת הדוויתי דמשחרד. עוד פעם, הנסיך המאושר, תזכרו את הנסיך המאושר. הוא מגיע לבית שלו, הוא רואה שהאף שלו שחורים. הוא היה איש מאוד עני, רבי יהושע. אמר לו, מכותלי ביתך, אתה ניכר שפחמי אתה. עוסק בפחמי, הוא מתפרנס מזה, לא היה לו כסף. רבן גמליאל הוא נשיא, הוא בהמון, הוא לא רואה את כל מי שמבחוץ, איך הם חיים, ואיזה מצוקות והכל. ממש כמו הנסיך המאושר. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו. רבי יהושע נוזק בו, הוא לא מפטר לו כל כך מהר. שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אתה נשיא, אתה יש לך הרבה כסף, אתה חי כמו שצריך, אתה בן נשיא, זו שושלת שלמה של נשיאות. אתה לא רואה איך אנחנו חיים. איפה אתה? אתה חי בבועה של זהב. אתה לא ראוי להיות נשיא, הוא אומר לו. לא ראוי על היחס שלך, אתה פשוט לא מבין את הציבור שסביבך. דברים מאוד קשים. אמר לו, נעניתי לך, מכל לי. בסדר, קיבלתי, הבנתי, טעיתי, אני עושה תשובה, תמחול לי, למה אתה ממשיך לחוץ? אני מניח שהוא העביר אותו את המסכת ייסורים הזאת כחלק מתהליך התשובה, הוא הרי כן סלח לו בסוף, אבל הוא חשב שכן, הבן אדם צריך לעבור את תהליך התשובה עד הסוף, ואז אני אשלח לו, אבל לא כל כך מהר, זאת אומרת, האיש צריך להבין את עומק הטעות, להפנים את עומק הטעות, לא אשד הרבה, לא הסכים למחול לו. עשה בשביל כבוד אבא, אומר רבן גמליאל, אני בא משושלת של נשיאי הסנהדרין. יש לי זכות אבות. זוכרים את הזכות אבות שפחדו שרבן גמליאל יעניש את מי שאין לו זכות אבות? עכשיו רבן גמליאל יש לו זכות אבות. יש פה המון, המון משחקים ספרותיים מעניינים בסיפור הזה. רבן גמליאל מבקש בזכות אבות שרבי יהושע יסלח לו. אוקיי? פי-אס קיבל בזכות אבות, לא בזכותך. אני סולח לך, אבל בזכות אבות, לא בזכותך. יהושע התעקש שם, הוא לא ויתר כל כך מהר. אמרו, מה נזיל ולמה לו לרבנן? מי ילך ויגיד לרבנן שרבי יהושע יתפייס והכל בסדר וחזר השלום? צריך לזכור, רבי יהושע לא יהיה נשיא, אבל מעמדו מבחינת החכמים היה שהיה שורה העליונה. רבי גמליאל, רבי אליעזר ורבי יהושע, אלה שלוש פסקנים היו. אז היה פה איזה מחלוקת בין שני גדולי הדור. אתם מבינים שהדור היה חסוי, זה היה משהו ש... זה היה אירוע כשרבי יהושע סלח לרבן גמליאל. אמרו לו, הוא כובס, אמר לו, הוא כובס, אנא עזינה, שלח לו רבי יהושע לבין מדרשה, מנדלה וישמדה, ילבש מדה, מנדלולה וישמדה, ימר למנדלה וישמדה, שלח מדך ואנא אלבישה. בסדר, לא משנה, בקיצור, בסופו של דבר, כן, ברור רבי יהושע אומר שהוא יתפייס, נשכים לפתחו, אמרה איך היא נעביד, כן, מה נעשה עכשיו לרבן גמליאל אחרי שהוא חזר בתשובה? סוף סוף היא גם היה באמת תלמיד חכם, אז להסיר אותו למקומו. אז מה, ונוריד את רבי אלעזר בן עזריה, כבר מינינו אותו לנשיא, מה עושים? אלא, אמר חד שבתא, אמר חד שבתא, אתה לכינוי. אז בכל זאת יש פה איזשהו זלזול. אלא, לדרוש רבן גמליאל כלת השבתא, ורבי אלעזר בן עזריה חד השבתא. ובכל זאת רבן גמליאל היה להיות הנשיא. לולי הבעיות שגרמו להדחתו. אבל אם הוא ידרוש שלוש שבתות, אתה בא, שבוע שבוע, שבוע שבוע, שבוע שלושה, לא שבוע שבוע. ורבי אלעזר בן עזריה חד השבתא. והיינו דאמר מר, שבת של מי הייתה? של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. מאז בגמרא, בכל מקום שואלים שבת של מי הייתה, הכוונה שבוע של מי היה היום ביבנה. מי דרש? רבי אלעזר בן עזריה או רבן גמליאל? כי הם שימשו שם לסירוגים. ואותו תמיד רבי שמעון בן יוחאי הזה. זה מה שהזכרתי קודם. הגמרא אומרת בסוגריים, רק שתדעו לכם שהסכסכן הזה שעשה את כל הבלגן, זה היה רבי שמעון בן יוחאי. ויכול להיות אגב שרבי שמעון בן יוחאי עשה את זה כדי לחדד את הנקודה, כדי להביא בסופו של דבר לכל מה שקרה אחר. הוא עשה את זה מסיבות לא סתם לסכסך, אלא כי הוא הבין שהם מוותרים לרבן גמליאל והוא רצה להציף את את הבעיה, כדי שהיא תיפטר, ולא להמשיך לתייח אותה. עכשיו, על רקע זה מעניין לראות את הסיפור של התנור של החנאי, עוד פעם נעשה את זה בקטרה. נה נתם חתכו חוליות ונתם כל בין חוליה לחוליה של תנור, שם שהשאלה של תומה של תנור של חוליות, רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים. עוד פעם, כמובן, רבי אליעזר, יש באותה תקופה, אותם אנשים, דור ראשון של יבן. וזהו תנור של החנאי. מהו החנאי? אמר רבי יהודה בחמת שמואל, שגיבו, יקיפו דברים, כי החנאי זו ותימו. תנה, באותו היום, מה זה באותו היום? אנחנו כבר יודעים, נכון? כל בו ביום הוא יום העוות. אותו היום זה היום מהסיפור הקודם, שהחליפו את רבן גמליאל ברביות הזה. אותו סיפור, הסיפור הזה שייך גם הוא לאותה תקופה, למרות שלא כתוב בשום מקום מפורש, אבל זה די ברור, גם החכמים שמופיעים הם אותם חכמים. כתוב בו ביום, באותו היום. זה ברור שזה זה, בואו נראה שזה באמת אותו עניין בדיוק. תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מהאמה. פעם אלה 400 אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. תראו, אתה אותו תומפים מבנך. אתה תביא לנו נימוקים, אל תספר לנו סיפורי חרובים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. כל האותות התקיימו. אמרו לו, הם מביאים ראייה מעמת המים. חזר ואמר להם, הלכת מותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. איתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם, תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מתיבכם, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתיב ועומדים, נשארו באמצע. לא יכולים לזקף בגלל רבי אליעזר, לא יכולים ליפול בגלל רבי יהושע, אתם אומר. רבי יהושע אומר להם, תראו, אנחנו מתנצחים בבית המדרש בדברי תורה. אתם סתם גלמים מפני אבן. אתם, אין לכם תפקיד במתן זו. מה הוויכוח? אותו ויכוח. תנו לנו להתווכח, הוא אומר לכותלי בית המדרש, כן, מטאפורית. תנו לנו להתווכח, אנחנו מדברים על ראיות. אותי לא מעניין עמת המים חרובים וקירות. אנחנו מדברים בראיות. אם הוא ישכנע אותנו, נקבל. אבל את עמת המים אנחנו לא מקבלים. כישופים תשאירו בחוץ. תביא נימוקים. בסדר? עוד פעם, רבי אליעזר ניסה להוכיח שהוא בעל הסמכות. שתוכו כברו, ולכן הוא יכול להיכנס לבית המדרש של רבן גמליאל, הוא ניסו. הם שייכים לאותה מפלגה. אז הוא אומר להם, אני באדם מוסמך, תראו השמיים מעידים עליי. איך אני עושה לכם ניסים, אתם תראו, איך אפשר לחלוק עליי? אומרים, אתה צודק, אתה צדיק גמור, אבל אתה לא תשכנע אותנו, לא מקווה. כי אנחנו לא מדברים אדומינם, אנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אנחנו מדברים לגופו של עניין. אתם רואים שזה אותו דיון בדיוק כמו מול רבן גמליאל בסיפור הקודם. זה בדיוק אותו דבר. אין פלא שזה קרה בו ביום, זה באותו היום, זה אותו היום הכוונה, כן, אותו, סביב אותם אירועים. ואז, חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו, אתם רוצים ראייה יותר ישירה, לא רק כישופים וניסים. הקדוש ברוך הוא עצמו יגיד את זה, לא דרך שלוחים וכל מיני כוחות כאלה ואחרים. יצא בסקול ואמר, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מודיע לנו מהשמיים. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, מה אם? לא עוזר כלום. תחשוב איזה תסכול, מה אתה עוד יכול להגיד? אתה מוכיח באותות ובמופים שאתה הכי צדיק, הכי אמין, בשמיים אומרים שלך כמותך. בתלמידים שלך, או בראשותם גם החבר שלך, כאילו רבי יהושע, לא מקבלים, אין דבר כזה, שווים לנו נימוקים.
אנשים עוצמתיים.
כן, תביא נימוקים, אם אתה תביא נימוקים, נשתכנע. אבל אל תספר לנו סיפורי מופים. מהי לא בשמיים? אמר רבי אליעזר, שכבר נכנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה, מה זה כבר כתבת? רבי אליעזר כתבת תורה. הם מתווכחים הקדוש ברוך הוא, לא עם רבי אליעזר. יוצא דף קול מהשמיים ואומר את ההלכה כרבי אליעזר. אז חכמים לא מדברים עם רבי אליעזר, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אתה תישאר שם, לא בשמיים. כתבת בתורה, בהר סיני בתורה, אחרי רבים לעתות. מה אתה נכנס פה עכשיו? אתה כתבת אחרי רבים לעטות, יש לנו נימוקים, אנחנו מתנצחים, מי שישכנע הוא...
רבי ירמיה זה אחר כך זרקו מבית המדרש.
מה?
ואותו, את רבי ירמיה זה אחר כך.
מי זה רבי ירמיה? אה, פה, אף ככה רבי נתן לאליהו, אמר לה, מה יביא קוצה בויכו באיש אתה? אמר לה, כחייך, כנוכייך, חברות ברוך הוא. ואמר, ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי. עוד פעם, זאת אגדה. לא שזה תיעוד היסטורי, אבל האגדה הזאת באה לומר מה המשמעות של המהפכה הזאת שקרתה ביבנה. על מה היה הוויכוח, מה כך? הוויכוח היה על זה שהתורה כבר היא לא של הקדוש ברוך הוא. התורה הפכה להיות תורה של בני אדם. ולכן יוצאת בת קול מהשמיים, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר לכם ההלכה. והם אומרים, אתה תישאר בשמיים. התורה היא לא תורה של השמיים, התורה היא תורה של בני אדם. זהו, צינור החלול נגמר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ניצחו לי בניי, כי הקדוש ברוך הוא בעצם מבין כביכול, זאת אומרת, מאשר את זה שלמרות שהאמת איתו, לא שהאמת איתה, האמת איתו, זאת ההלכה הנכונה, אבל ברגע שיש ויכוח, אתם צריכים להכריע אותו בכלים שלכם, לא בכלים מסורתיים, לא בכלים סמכותיים, זה הנקודה, זה פשר המהפכה, וזה הגושפנקה, והסיפור הזה עוד פעם, המציאו את הבת קול ואת כל הסיפורים האלה, למה? כדי להטמיע את האתוס החדש הזה שאומר לא בשמיים, זה לא היה ולא נברא, כן, זה ברור. אלא מה? המציאו את הסיפור הזה כדי להגיד את הרעיון הזה שלא בשמיים. את הרעיון הזה שאומר, אנחנו לא מחפשים מה נאמר למשה בסיני. מה שנאמר למשה בסיני כבר נאמר בתורה. מכאן והלאה זה פרשנות שלנו, עם סברות שלנו, ואנחנו נתווכח, רק שנשתכנע עוד שנעשה הצבעה, אחרי רבים לעשות. אמרו אותו היום, שימו לב, עוד פעם אותו היום, אתם רואים את ההקבלה לסיפור הקודם. הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר ושרפו באש. מקביל לגמרי לכל העדויות שהביאו באותו היום, ולא השאירו שום דבר שלא פרשו. כן? ונמנו עליו וברכו. שרפו את כל הטהרות שהוא תהר. היו סמכותו תהר, אבל הם לא הסכימו. פרשו הכל, אין דבר כזה, הכל תנה. הם פסקו נגדו. וברכו, מה קורה ברכו? נידו אותו. רבי אליעזר. כמו שהעבירו את רבן גמליאל מתפקידו. רואים, זה לגמרי אנלוגיה הסיפורים האלה, זה סביב אותה נקודה, זה אותם חכמים, זה הכל אותו דבר. אי אפשר לפספס את זה אחרי שפתאום רואים. זה אותו חיפור כמעט.
מה הם היו אחד לשני?
ניסים. כן. ואמרו מי ילך לידיו. עכשיו זה לא פשוט. מי ילך להודיע לרבי אליעזר שהוא מנודה. תלמידים שלו, כולם תלמידים שלו, מנדים אותו. למה מנדים אותו? טוב, הוא חושב אחרת מהם. לא זה הנקודה, הם לא מנדים אותו בגלל שהוא טועה ויכול תומה. הם מנדים אותו כי הוא לא מקבל כללי משחק. כי אחד כזה יחריב את התורה. ואם הוא מתעקש שהוא לא מקבל כללי משחק חדשים, אז ינדו אותו. הוא עד הסוף. זאת אומרת, אין פשרות בעניין הזה. כמו שמעבירים את רבן גמליאל מתפקידו. אבל טוב, הוא רבם של כולם, מי ילך להודיעו. לא פשוט. אמר להם רבי עקיבא, אני אלך. שמה ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו. כן, העוצמה הרוחנית של רבי אליעזר, הוא מצליח לעטות עמות מים, להפיל עצים, לעטות קירות, להפיל קירות של בית המדרש. האיש הזה יהרוג את כל העולם. בדיוק תזכרו, כמו רבן גמליאל, ששואלים מי ילך להגיד לו, רק מי ילך להחליף אותו, רק מי שיש לו זכות אבות, כי אחרת רבן גמליאל מחסל אותו. זאת אומרת, בדיוק מקביל הסיפור הזה. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ומתעטף שחורים, ישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יומי יומיים? מה הגעת עכשיו פתאום? עם לבוש שחורים, והתיישבת רחוק ממני, הוא היה מנודה, כן, אז הוא מתיישב 400 ממני, אסור לו להתקרב אליו. אמר לו, רבי, כמדומה לי שחזרים גדלים ממך. אמר לו ככה, בתפה רפה, אתה בנידול. אוקיי? מדהים, אבל עוצמה של סיפור. אף הוא קרא בגדה וחלץ מן עליו, ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות. עכשיו, בלי איזו. לקע העולם שליש בזיקים ושליש בחיטים ושליש בסעורים. זאת אומרת, הוא באמת, מה שהם חששו קרה. הוא עמד להשמיד את העולם, זאת אומרת, שליש מכל היבולים ירד. כן, עוד פעם, זה כמובן תיאורים ספרותיים, אבל זה אומר שהיה שם משבר לא פשוט. ויש אומרים, אף בצק שבידי אישה תפח. תנא, אח גדול היה באותו היום, עוד פעם אותו היום, זה תמה חוזרת כאן, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. זה היה נורא והיום. ואף רבן גמליאל, שימו לב, מי מופיע פה פתאום לסיפור. רבן גמליאל, גיסו, שעבר את אותו תהליך בסיפור הקודם, אבל מה קרה את רבן גמליאל? רבן גמליאל עשה תשובה, הבין שטעה, חזר חזרה בתשובה, התיישב במדרש, ועשה רוטציה עם רבי אליעזר בן עזריה. פה נפרדו דרכיהם, רבי אליעזר לא מבטר עד יום מותו. הוא לא חוזר בתשובה, הוא מאמין בדרכו. ולכן הוא נשאר בנידוי עד יום מותו, הגמרא אומרת. כי הוא לא חזר בתשובה. הוא הודח ולא חזר בתשובה. נענודה. רב רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. עלינו גם אתה ברוטוס, כן? זאת אומרת, רבן גמליאל, אתה גיסי. מה, אתה הצטרפת אליהם גם כן? אני אצביע אותך. זאת אומרת, זה אותו סיפור, זה מתכתב עם הסיפור הקודם, כמובן. אבא אומר, אבא בספינה, אמר עליו נחשול, אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. עכשיו פה את זה אפשר לקרוא בשתי צורות. אבל גם מי יכול להסביר פה את הגישה הראשונה שלו. לא ירבו מחלוקות בישראל, אני לא עשיתי את זה בשביל רדיפת כבוד. אלא אני עשיתי את זה כי להתמודד עם תופעת המחלוקת, טעיתי. אבל הכוונה שהייתה כוונה טובה, אני לא עשיתי את זה בשביל הכבוד. זה אפשרות אחת לקרוא את זה. אפשרות שנייה לקרוא את זה הפוך. אני חזרתי בתשובה, הצטרפתי לתלמידי רבי אליעזר, והצטרפתי לניגוי של רבי אליעזר. אבל לא עשיתי את זה לכבודי. אני עשיתי את זה כי הבנתי את הטעות של שנינו יחד, והוא לא הסכים לקבל את זה. אז ניביתי אותו. אני לא יודע, אפשר לפרש את זה כך? אפשר לפרש את זה כך. נחה היה מזרקו. ואז הקדוש ברוך הוא כן הציל את רבן גמליאל. אלון דביטו דרבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל, אשתו של רבי אליעזר שהיא אחותו של רבן גמליאל, הם ניסים, כן? אבא. נאו מעשה ואילך, לא אבא שרקה לרבי אליעזר למי פעל על אפי. כן? לא ישרתה לו ליפול אפיים, אחרת הוא יעשה שם כל מיני דברים לא רעים. ההוא יום הרי שרחה, כן, קיצור, כל העסק הזה היה שם איזשהו אימה סביב רבי אליעזר שנפגע מהעניין. עכשיו, נעבור על. מראה בחגיגה, תעבור לעמוד הבא. אבל מראה בחגיגה הזאת, אותו סיפור. אבל הפעם מזווית אחרת. תנו רבנן. מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה, או חסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. שימו לב לדמויות, רבי יהושע יושב בפקיעין, רבי אליעזר יושב בלוד. רבי אליעזר מנודה, ורבי יהושע יושב בפקיעין, הוא כמובן הוא ראש המפלגה של יצחק. הזקן המפלגה של יצחק, ראש המפלגה של יצחק, ועזריה. אבל הזקן המפלגה של יצחק, מנהיג המרד, היה רבי יהושע. אוקיי? הוא יושב בפקיעין. אמר להם, מה החידוש היה בבית המדרש היום? מה הכוונה? אתם הרי באים מיבנה, ששם היה סנהדרין. מה חידשו שם? מה סיפר רבי אלעזר בן עזריה? רוצה לשמוע, אתה שיהיה לו נחת קצת. שמנו את רבי אלעזר בן עזריה, ספרו לי, מה סיפר היום רבי אלעזר בן עזריה? הוא יושב בתקיעים, לא ביבנה. באים אליו לבקר, ספרו לי מה קורה ביבנה עכשיו, אחרי ששמנו את רבי אלעזר בן עזריה. אז אומרת הגמרא, אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. תגיד לנו, אתה חידושים, אנחנו צריכים לחדש לך, אנחנו באים ללמוד אצלך. אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. מה זה? עוד פעם, צריך להבין את הרקע. אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, זה אומר, חברים, אנחנו ניצחנו. יש מקום לחידושים. תורה זה לא צינור חלול. כשבן אדם מחדש חידוש בתורה, זה מצטרף להיות חלק מהתורה. יש תורה של בני אדם. אין תורה בלי חידוש. אז עכשיו גם תלמידים יכולים לחדש לרב, לא רק הרב לתלמידים. הרי מה הוא אומר להם שם? על זה עשינו את כל המהפכה. אז עכשיו אתם אומרים לי שאתם רוצים לשמוע אותי, אני רוצה לשמוע אתכם. כי אני רוצה דעות שלכם, אני לא מעביר לכם רק תורה מסיני. אני גם ניזון מכם, עכשיו כבר כולנו סביב אותו שולחן. זאת אומרת, אם מבינים את הרקע, אז כל מילה פה נקראת אחרת. אוקיי? אז תראו מה המשפט הבא. שבת של מי הייתה? נו, עכשיו אני אפשר לגמרי לפסס את הקשר לשני הסיפורים הקודמים, נכון? הגמרא בסיפור הקודם אמרה, שבת של מי הייתה, זה מה שאומרים, שבת של מי הייתה. בסביבה הדיון הזה של רבי אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל. אז הוא שואל את התלמידים, שבת של מי הייתה, מי דרש בקבוע ביבנה? שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה, לא רבן גמליאל, זה רבי אלעזר בן עזריה, הצעיר יותר. ובמה הייתה אגדה? עזבו אותי מההלכות, תגידו לי מה הייתה אגדה. איזה דרוש אגדה שהוא אמר. אמרו לו, בפרשת הקהל, הוא לימד אותם את פרשת הקהל. ומה דרש בה? ומונים לו, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, הטף למה באים? כדי ייתן שכר למביאיהם. עוד פעם, זה לא מקרה כמובן. אלא מה? כולם באים ללמוד תורה. הטף, אנשים, כולם. גמרנו, נגמרו המדיניות של רבן גמליאל, שמי שאין תוכו כבר לא נכנס. מי שלא מספיק עשיר לא נכנס. כולם נכנסים. אנשים, נשים וטף. זה הכל הולך סביב הנקודה הזאת, זה לא סתם דרשות תמימות. עכשיו, אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לעבדה ממני? לא, כבר מצאתי דרשות יותר מחודשות מזאת. מה ההתלהבות הגדולה? ההתלהבות מהתוכן של הדרשה, לא מהמבריקות שלה. באמת ניצחנו, זאת אומרת, אז בית המדרש נראה אחרת, כולם נכנסים. אז מרגלית הטובה הזאת ביקשתם לעבד ממני? ועוד דרש, ועכשיו רבי יהושע עונה להם, בדרוש מי שלא, הם רצו לשמוע אותו, אז בואו תשמעו, עכשיו הוא משמיע להם.
ועוד דרש,
אני חושב, בעצם אולי לא, לא יודע, באמת אפשר להבין כך או כך, כן, עוד, העוד הזה באמת אולי לא. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. מה הכוונה? יש לכם המון דעות. זאת תורה אחת? מה הקדוש ברוך הוא כן? אני עושה אתכם חטיבה אחת בעולם, למרות שזה המון דעות. הכל סביב אותו עניין. בסדר? אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם בכתיב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומקיימך ישראל גוי אחד בארץ. עוד פעם, אותו סיפור. ואף הוא פתח ודרש, עכשיו זה רבי יהושע. זה כנראה היה עדיין רבי יהושע. עכשיו זה אף הוא פתח ודרש, מרוב התלהבות, ותשימו לב מה הוא אומר, אותו דבר. שרואים את הרקע, מבינים את כל הסיפור הזה. כל מילה היא במקום. דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסריפות ניתנו מרואה אחד. זה החטיבה אחת בעולם, כן? שכל הדעות וכל המפלגות וכל זה, זה בסדר גמור, המחלוקת היא לכתחילה. זה מה שהוא אומר רבי יהושע. זה לא דה פקטו, הכרה דה פקטו, אין מה לעשות, if you can beat them, join them. לא, זה לכתחילה, אנחנו מחדשים פה תפיסה לכתחילאית אלטרנטיבית. לא כניעה לרוחות הזמן. וזה מה שהוא דורש פה עכשיו. עכשיו הוא אומר, הוא דורש את הפסוק הזה מילה מילה. למה נשאלו דברי תורה לדורבן? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם, אבל דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. מה הכוונה? התורה שניתנה מסיני, זה לא התורה שאנחנו לומדים. היא מכוונת אותנו להוציא את הפירות שלנו. זה התורה שאנחנו לומדים. דורבן חורש את, ה, את, ה, את הקרקע, והקרקע מצמיחה פירות חדשים. התורה, אם זה לא מה שניתן משה בסיני, מה שניתן משה בסיני זה התשתית, זה המסגרת, שמאפשרת לנו להצמיח את התורה מחדש. עכשיו הוא ממשיך ומפרט את זה. הוא אומר, אם הדורבן זה מטלטל, אז דברי תורה מטלטלים, תלמוד לומר מסמרות, מסמרים, כן, זה נטוע כמסמרות. אם מסמר זה חסר ולא יתר, אז דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר נטועים. מה נטייה זו פרה ורבה, דברי תורה פרים ורבים. בעלי הסופות, אלו תלמידי רחמים שיושבים הסופות או סופות ועוסקים בתורה. הללו מתנים והללו מתארים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. בדיוק כמובן אותו, אותה תמה, כמובן, נכון? שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? מה עושים? אז זה שתי תורות. זה רבן גמליאל, נכון? לכן הוא נלחם נגד העניין הזה. תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואיך. קדוש ברוך הוא הופך אותם לחטיבה אחת בעולם, זה מה שאמר לכם על בזה בנזריה, אז אני משלים את העניין הזה. כל הדעות השונות שאתם שומעים, כולם ניתנו מרואי אחד, זו תורה אחת. אנחנו עושים מסע ומתן, אנחנו משכנעים אחד את השני, ונגיעו בסוף למסקנה כזו או אחרת. וזה הכל בסדר, לא צריך להיבהל ממחלוקת. מחלוקת זה רק פנים שונים, שונות של תורה אחת. היבטים שונים של תורה אחת. אל אחד נתנם, פרנס אחד המרן, מפי אדון, זה משה רבנו כמובן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אף אתה עשה עוזך כאפר כסף, והיא המתודולוגיה היבנאית החדשה, כן? עשה עוזך כאפר כסף, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי המתנים ודברי המתארים, את דברי עוסרים ודברי מתירים. תזכרו מי מדבר פה, רבי יהושע, זה אותו אחד שלא נתנו לו להשמיע את הדברה שלו, אבל גם לי אין. אבל אתה עושה, אל תוזנך לשמוע את דברי אלה ואת דברי אלה, תשמע את כולם. אתה רבן גמליאל, אל תהיה כמו סטלין, שהדיח את הצער ונהיה צער במקומו. אז אתה יצאת שם כדי שלא יהיה צער. אתה יושב שם כדי שנשמע את כולם, לא כדי ששמעו אותך עכשיו בקומת רבן גמליאל. את דברי עוצרים ודברי מתירים, את דברי פוסלים ודברי מכשירים. בלשון הזה אמר להם, רבי יהושע אמר לשני החבר'ה שבאו מיבנה, אין דור יתום של רבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. כל כך שמח שהעסק הזה נקלט והשתנתה התפיסה, המרד הצליח. ולימו אולי בהדיה, משום מעשה שהיה. מה זה לימו אולי בהדיה? אני לא בדיוק, לא זוכר. משום מעשה שהיה, אבל...
שאמרו, במקום שהוא ימרו לו את המדבר, אנחנו...
למה לא אמרו לו ישר את מה שקרה שם? יכול להיות. משום מעשה שהיה. מה המעשה שהיה? תשמעו, תקראו טוב. בטניה, מעשה ברבי יוסי בן זום שחק להקביל לפני רבי אלעזר בלוד, רבי אליעזר כמובן, לא רבי אלעזר, זה טעות בגרסה. רבי אליעזר בלוד, כמובן לא מקרה, נכון? הראשון זה רבי יהושע שיושב בפקיעין, השני זה אבל פלוטה של רבי אליעזר שיושב מנודה בלוד, אוקיי? אותו סיפור שהיה עם רבי יהושע עכשיו שבאו אליו מיבנה, הוא שאל מה קרה שם, אותו סיפור, המקבילה שלו קורית עכשיו בלוד. מגיע רבי יוסי בן דרום סקיף לרבי אליעזר בלוד והוא שואל אותו את אותה שאלה. אמר לו, מה חידוש שהיה בבית המדרש היום? אבל הוא כמובן שואל את זה באירוניה ובלירות. נו, בוא נשמע את החידושים שלכם. אין חידושים, אני יודע הכל. שום חידוש לא תחדש לי. רבי אליעזר הוא מסורתן, אוקיי? עכשיו תראו. אמר לי, נמנו וגברו עמון ומואב מעשרים מעשר אני בשביל. ויכוח בגמרא, ויכוח הלכתי, האם בארץ עמון ומואב חייבים לעשר מעשר אני בשביל. אמר לו, יוסי, אומר רבי אליעזר לתלמידו, רבי יוסי בן דרום שקיף, פשוט ידיך וקבל עיניך. אני הולך לעבר אותך. תפשוט את הידיים שלך, איבדת את העיניים. פשט ידיו וקיבל עיניו, הוא עיוור אותו. ברוב כעס. בחר רבי אליעזר ואמר, רבי אליעזר צריך להיות, ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אלה עם החידושים שלהם ביבנה, למה לא באו לשאול אותי? הייתי אומר להם. הם מתפלפלים, דעות כאלה, דעות אחרות, מי יודע הכל, ישאלו אותי, אני אגיד להם. סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אני הראו של הקדוש ברוך הוא, כמו כל ההוכחות בתנור של הכנאי, ובריתו להודיעם, התורה ידועה לי, הודיעו לי אותם, אני יודע הכל. ישאלו אותי, אני אגיד להם מה הלכה, מה הם מתפלפלים שם? אמר לו, לך אמור להם. רבי אליעזר אומר לרבי יוסי בן דומצקי, תחזור לחבר'ה האלה ביד ותגיד להם, אל תחושו לבניינכם. לא צריך, בניינכם הכוונה הצבעה, על פי הרוב, כי הם סופרים כמה יש בכל צד. אל תחששו, המניין שלכם קלה לאמת. כאילו שהם חוששים. זה כל התזה שלהם, שהם לא חוששים. האמת, זה המניין, זאת ההלכה. אל תחושו למניינכם, אתם במקרה צדקתם, או שלא במקרה. כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, שימו לב, ששמע מרבו ורבו מרבו. זה לא מופיע פה סתם ככה. אני אומר לכם, זו תורה שקיבלתי במסורת, אתם מתפלפלים, ממציאים את הגלגל. הגלגל הזה כבר נמצא אצלי. קיבלתי זה מרבי ורבי מרבי. רבי עזר זה אותו אחד שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. בור סוד שלא מאבד טיפה. הוא אומר, כל התורה שלו זה תורה של מסורת. לא צריך הפלפולים שלכם, הכל אצלי. רק תבואו לשאול. הלכת למשה מסיני, ובכלל אחד משה מסיני הפלפולים שלכם. המון ומואב מעשרים, מעשר אביבה שלי. מטעם, הרבה פרחים קפו עליהם מצרים וכו'. שם דושה ראשונה וכו'. תן הלכה שמתיישבה דעתו, אמר לי, רצון שיחזרו עיני יוסי במקומן, וחזרו. זה האנטיתזה של הסיפורים רבי יהושע, כי רבי אליעזר לא מקבל את אחד שקרתה שם עד סוף ימיו. הוא יושב בנידוי בלוד ולא מקבל את זה. ושני הסיפורים האלה באים להנגיד את ההתייחסות של רבי יהושע למה שקרה ביבנה, לעומת ההתייחסות של רבי אליעזר למה שקרה ביבנה. כי זה בדיוק שני בני הפלוגתא שיצרו את המחלוקת הזאת. זה לא סיפור על המון מואב מעצרים בשביעית, וגם לא על חטיבה אחת בעולם וכל הדרושים האלה. ולא זאת הנקודה. השאלה היא איך אתה מתייחס לתורה של בני אדם. האם תורה זה תורה של הקדוש ברוך הוא, או תורה זה תורה של בני אדם? זה הדיון פה. ורבי יהושע אמר לו שבני אדם, רבי אליעזר אומר תורה של הקדוש ברוך הוא. ואני קיבלתי את זה מרבותיי, שקיבלו מרבותיהם עד משה רבנו. זה הלכה משה מסיני. אין תורה שזו הלכה משה מסיני לפי רבי אליעזר. תבינו, זה לא הלכה משה מסיני במקרה. אין שום דבר בתורה שזו הלכה משה מסיני. שום דבר לא מצא אחרי סיני. כל מה שאנחנו יכולים זה רק להעביר את זה על סיני. אתם רואים שכל מילה פה בסיפור הזה מובנת לגמרי אם אנחנו מבינים מה הרקע לכל מה שהתרחש כאן. עכשיו, כבר שאני מגיע לסוף, אבל יש לך שני סיפורים, מראה בסנהדרין, בשני מקומות, נתאר את יום מותו של רבי אליעזר. וכשמגיעים ליום מותו של רבי אליעזר, אז בעצם באים חכמים להיפרד ממנו, ביום מותו. הוא היה בנידוי כל הזמן, אף אחד לא הגיע אליו. האיש שמחזיק את כל התורה. אף אחד לא מגיע אליו. הם ממציאים את הכל לבד ביבנה, כמו שראינו עכשיו, הם ממציאים מדעתם, דברים שתכלו לשאול אותו והיום אלה לא. אבל הם מתווכחים, והוא מביא סברות, והוא מביא סברות, והצבעות, ונימוקים, כאילו ממציאים את הגלגל. למה? כי הוא בנידוי, לא שואלים אותו אפילו על החוץ שהוא יודע, הוא לא יכול להגיד להם, כלום. הוא יושב שם מנודה, אף אחד לא בא אליו. ביום אותו מגיעים. ביום אותו מגיעים למכיר אותו להיפרד מהם. עוד פעם שני סיפורים מאוד חזקים. רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע, שניים לוקטים קישויים, אחד לוקט פטור, ואחד לוקט חייב. העושה מעשה חייב, האוחז את העיניים פטור. זה בהלכות קישופים. אתה מלקט קישויים, אתה עושה תרגילים, אם אתה מאחז את העיניים אתה פטור. אם אתה עושה את זה באמת, אז אתה חייב. זו שאלה מעניינת את המשנה הזאת, כי לכאורה זה מחלוקת בין הרמב״ם וראשונים אחרים, האם בכלל יש ממש בקשפים. הרמב״ם אומר שאין, כל מה רמב״ם בפורש שיש. אם אתה עושה מעשה, אז אתה חייב, אם אתה רק מאחז עיניים, אתה פטור. משהו שאפשר לעשות מעשה. אגב,
אגרה,
את הרמב״ם, את הרמב״ם, שלוחשים על מכת הקרב בשבת, אגרה על השבת.
כי
הוא
אומר דברים מאוד חייפים על
הרמב״ם. הפילוסופיה הארורה איתה. אמר רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא אמר שום רבי יהושע, זה על המשנה הזאת. והר רבי עקיבא מרבי יהושע גמר לי. ואז יחיל רבי יהושע גם אמר לצליחה, אתה מביא את זה בשם רבי יהושע? לא נכון, הוא אומר רבי אליעזר, לא אומר רבי יהושע. כך שואלת הגמרא, המשנה מביאה את זה רבי עקיבא בשם רבי יהושע. שואלת הגמרא, למה? זה רבי עקיבא אומר את זה בשם רבי אליעזר, לא בשם רבי יהושע. איך אני יודע? כי יש פה, זה עתניה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא חזרה לבחור, הוא יושב בכינוף שלהם והם יושבים בפרטים שלו. נמשיך, נעשה את זה עוד קצת בפעם הבאה, ואז נתחיל לקרוא את התפילה הזאת. שדף אולי רק כדאי לקרוא. שמור את זה פה.
כן. כן. כן.